כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
ביוגרפיה של סמלה מאת ג'מייקה קינקייד, תרגמה מאנגלית ליה נרגד, מספרת אורלי רביניאן. הסמלה שאני לובשת בתצלום הזה בשחור לבן, שצולם כשהייתי בת שנתיים, הייתה סמלה צהובה, מבד פופלין, כותנה שמרקמה מחוספס מעט, שיוצרה לראשונה בעיירה הצרפתית אביניון, והגיעה לאנגליה עם ההוגונוטים, אבל את זה לא יכולתי לדעת אז, ותפרה לי אותה אימי. גוון הצהוב הזה, צבעה של הסמלה שאני לובשת כשהייתי בת שנתיים, היה אותו הגוון הצהוב של קמח תירס מבושל, מאכל שאימי תמיד הייתה לאותה שאוכל, בצורה כזאת, דייסה או אחרת. פונגי, מרכיב הפחממות בארוחת הצהריים שלי. משום שהיה זול ועל כן נגיש, אבל את זה לא ידעתי אז. ומשום שחשבה שמאכלים שצבעם צהוב, ירוק או כתום, עשירים במיוחד בויטמינים. ולכן, קמח תירס מבושל יהיה לי טוב במיוחד. אבל אני הייתי אז, ולא כיום, בררנית ביותר בכל הנוגע לאוכל, כי לא ידעתי אז דבר, אבל אני יודעת כיום, על מחסור ושפע. כי לא היה לי כל מושג על עושר ועוני, אבל אני יודעת כיום שהיינו עניים אז. והייתי אוכלת רק בקר מבושל, שדרשתי מאמי ללעוס למעני, ולאחר שריקחה אותו, להוציא אותו מפיה ולשים בפי. סוגים מסוימים של דג מבושל, מלאך או נתחן, ביצים קשות של תרנגולות, לא ברווזות, כבד עגל שלוק וחלב פרה, ולא הייתי מוכנה להסתכל אפילו על קמח התירס המבושל, דייסה או פונגי. לא היה בקמח התירס המבושל, דייסה או פונגי, ולו דבר אחד שידעתי לבודד ולומר שאינו מוצחן בעיניי, כי לא ידעתי אז לבודד חלקי דברים, אם כי אני יודעת ונוהגת לעשות זאת כיום. אבל בכל פעם שראיתי מולי את קערת החומר הצהוב הרוטט הזה, הייתי קופאת על מקומי ומשתתקת. לא בכיתי, זה לא מה שגרם לי לבכות. אמי אמרה לי אז, היא לא אומרת לי את זה כיום, היא לא זוכרת את זה כיום, היא לא זוכרת כיום שסיפרה לי את זה אז, שהיא הכירה אדם שאכל קמח תירס מבושל לפחות פעם ביום מאז שהיה בגילי אז, כלומר שנתיים, והוא חי הרבה מאוד זמן ולבסוף מת כשהיה בן 100 כמעט, וכשמת נראה ורדרד כולו וחדש עם קמטים גמישים כשל ילודים ולא כפלי האור הרופסים של הזקנים. ולאחר שמת פתחו את הבטן שלו ולכל הקרביים שלו היה גוון יפהפה של צהוב, הגוון הצהוב של קמח תירס מבושל. לא הייתה לי שום יכולת אז, אך יש לי כיום, לאהוב או לא לאהוב את הסיפור הזה. משך החיים שלי אז, שנתיים, היה מעבר לתפיסתי אז, אך לא כיום. ומעבר לתפיסתי אז, אך לא כיום, היה משך הזמן הנקרא כמעט בין 100. לא ידעתי אז, אך אני יודעת כיום, שלאנשים יש בכלל קרביים, ושלקרביים האלה יש צבע, ושאם הקרביים הם בגוון הצהוב של קמח תירס מבושל, אמי תרצה שידע זאת. ביום שלא ירד בו גשם, אילו ירד היה חריג, אילו ירד היה דבר שלא כדרך השגרה, והיה הורס את מתכונתו הסדורה של היום. הלכה אמי לאחת מחנויות הרני. רבים מבני הרני היו בעלי חנויות, והם מכרו את אותם הדברים, אבל לא ידעתי אז, ואינני יודעת כיום אם השתייכו לאותה משפחה. ושם קנתה 1.5 מטר מבד הפופלין הצהוב הזה כדי לתפור לי סמלה. סמלה שאלבש כדי להצטלם ביום שבו ימלאו לי שנתיים. בפנים הייתה החנות קרירה וחשוכה, וזה היה טוב, כי בחוץ היה חם ובוהק מדי. מישהו בשם הרני לא שירת את אמא שלי, אבל מישהי בשם מיס ורנה שירתה אותה, והיא דווקא הייתה נחמדה מאוד. נחמדה כל כך שדגדגה לי את הלחי כשדיברה עם אמא שלי, ואני רחנתי לפנים כאילו לנשק אותה. אבל כשהלחי שלה פגשה את שפתיי, פתחתי את פי ונשכתי אותה חזק בשיני הילדה הקטנות שלי. זעקתה המופתעת לא פילחה את האוויר, אבל היא הסתכלה בי במבט נוקב, כאילו היא מכירה אותי יפה, יפה מאוד. ואחר כך, הרבה אחר כך, כשהייתי בת 12 בערך, והיא הייתה מתאשפזת שוב ושוב בבית משוגעים, הייתי עוברת על פניה ברחוב ומשליחה עליה אבנים, והיא הייתה מסתובבת ומסתכלת בי במבט נוקב, אבל היא לא ידעה מי אני. היא לא ידעה בכלל מי ומי. בכלל לא. מיס ורנה הראתה לאמי 5 גלילים משותחים וכבדים של בד לבן, כחול, ים, כחול, שמיים, ורוד וצהוב. ואימא שלי בחרה בצהוב, לאחר שקירבה את הבד אל צבע הנחושת העמוק של שערי אז, אך לא כיום. היא שילמה תמורתו בשטר של לירה, שעליו היה תחרית של המלך ג'ורג' החמישי, איש מכוער, בעל אף גרמי, חד ואכזר, שונה מהאפים הבשרניים, הרכים והחביבים שאליהם הייתי רגילה אז. והיא קיבלה עודף במטבעות של כתר, שילינג, פלורין ופרטינג. אמי ובזרועותיה אני והפופלין הצהוב שזה עתה נקנה ונעטף בנייר גס בצבע חום, יצאה מהחנות של מר הרני, המשיכה מרחק כמה דלתות ברחוב ונכנסה לחנות שנקראה מרדוק. כי המשפחה שהחנות הייתה בבעלותה הייתה משפחת מרדוק. ושם קנתה אמי 2 סלילים של חוט צהוב מהסוג המשמש לרקמה, בגוון צהוב זהה כמעט לפופלין הצהוב. אמי לא רק לקחה אותי איתה לכל מקום שהלכה אליו, היא נשאה אותי, לעתים בזרועותיה, לעתים על גבה. בסיבוב הזה נשאה אותי בזרועותיה. היא לא התלוננה, היא לא התלוננה אף פעם. אבל מאוחר יותר סירבה להמשיך בזה, ומעולם לא הציגה הסבר. לפחות לא הסבר שאני זוכרת כיום. כמו תמיד, דיברה איתי ושרה לי בפתוע צרפתי. אבל לא הבנתי פתוע צרפתי אז, ואני לא מבינה אותו כיום, ולכן לא ידע לעולם מה בדיוק אמרה לי אז. היא צעדה חזרה לבית שלנו, ברחוב דיקנסון ביי, עצרה תחופות לשוחח עם אנשים, גברים ונשים, שהכירה, דיברה איתם לפעמים באנגלית, לפעמים בצרפתית, ואם אמרו אחר כך כמה אני יפה, כי אנשים אמרו את זה עליי תחופות אז, אבל הם לא אומרים את זה עליי כיום. הייתה צוחקת ואומרת שאני לא אוהבת שמנשקים אותי. ואני לא יודעת אם זה היה נכון באמת אז, אבל זה לא נכון כיום. ואותו ערב, אחרי שאכלנו, דג מבושל ברוטב חמאה ומיץ לימון, והבעל שלה, שלא היה אבי, אבל אני לא ידעתי את זה באותם ימים, אני יודעת את זה כיום. יצאה לסיבוב, למזח. היא הוציאה את הפופלין הצהוב שלה מהעטיפה החומה שלו, וקיפלה אותו, והדקה את הכפלים, וגזרה במספריים חורים לזרועות ולצוואר, וחתכים לפתח בגב ולכתפיים, ואז הניחה אותו עם חוט רגיל, צהוב, חוט הרקמה, המספריים ומחת, בסל שהביאה איתה מביתה בדומיניקה, כשקמה ועזבה אותו, בהיותה בת 16. במשך ימים רבים אחר כך, אמי, לאחר שגמרה את המטלות הקבועות שלה, כיבוס בגדים, הדחת כלים, קרצוף רצפות, לרחוץ אותי, ילדתה היחידה, להאכיל אותי בחפית שמן קיק, ישבה על המפתן, חציה בשמש, חציה בצל, ותפרה וחיברה זה לזה את החלקים השונים שהיו עתידים להרכיב כולם יחד את סמלת הפופלין הצהובה שלי. היא קיבצה ואספה ותפרה אמרה, היא רק התחילה ללמד את עצמה לרקום קיבוצים, ולכן נאלצה להסתפק בתפרים ישרים. מעל המחת, מתחת למחת, מסגרת, גבעול, שרשרת. חלקה העליון של הסמלה נראה פשוט, חלק, ואת הפרטים והדוגמה אפשר לראות רק מקרוב ובחיים האמיתיים, לא מרחוק ולא בתצלום. והרבה אחר כך, כשגבר ביטחונה במלאכה הזאת, התמלאו השמלות שלי בתפרי רקמה. שברון, סבכה, יעלומים, ונדייק, ומיני ציפורים שמעולם לא ראתה, ברבור, ומיני פרחים שמעולם לא ראתה, צבעוני, ומיני חיות שמעולם לא ראתה, דוב, בחיים האמיתיים, אלא רק בתמונה, בספר. אורי לא היה בצבע שמנת שהחלה להחמיץ, מגע שערי לא היה כמשי, וצבעו לא היה כפשטן. עיניי לא בהקו כיהלומים כחולים בחתר, שעות אחר הצהריים שבהן ישבתי והסתכלתי בימי כשתפרה לי את השמלה הזאת, לא היו קרירות. לפניי לא נפרסו מדשאות מוריקות ושדות מראה וגבעות ועמקים. אבל תמונה של ילדה כזו בגיל 2, ילדה שהורה בצבע שמנת שהחלה להחמיץ, שמגע שערה כמשי וצבעו כפשטן, ילדה שעיניה נצצו כיהלומים כחולים בחתר, ילדה ששעות אחר הצהריים והבוקר והערב שלה היו קרירות, ושלפניה נפרסות מדשאות מוריקות ושדות מראה וגבעות ועמקים, היא הילדה שראתה אימי, בתמונה בלוח שנה לפרסום סבון מבוסם ומשובח במיוחד, סבון שלא יכלה להרשות לעצמה לקנות אז, אבל אני יכולה לקנות כיום. והתמונה הזו של הילדה בסמלה צהובה עם רקמה בחזית, עוררה אולי באימי את המשאלה שתהיה לבת שתראה ככה, או שעוררה משאלה באימי לנסות לגרום לילדה שכבר הייתה לה להיראות ככה. אינני יודעת כיום, ולא ידעתי אז. ומי הייתה הילדה היא בעצם? לא שאלתי אז, כי לא יכולתי לשאול אז, אבל אני שואלת כיום. ומי תפר את סמלתה? ולילדה הזאת הייתה בוודאי אם. האם היו להם חברות, נשים אחרות? האם הן ישבו יחד תחת עץ או במקום אחר, והשוו את עוצמתם של שיקויים שונים להפלת תינוק? או בחנו את הסיפוקים שאפשר להפיק ממערבולת הנקמה, או מהסדר החלק של הסליחה? והילדה הזאת, שהורה כשמנת שעומדת להחמיץ ושערה בצבע פשטן, איך נראו הקרביים שלה? מה היא אכלה? לא שאלתי אז, כי לא יכולתי לשאול אז, ואני שואלת כיום, אך אין מי שיענה לי, יענה לי באמת. יום הולדתי השני לא היה מאורע חשוב בחיי איש, בוודאי לא בחיי שלי. הוא לא היה הראשון, וגם לא האחרון, אני כיום בת 43, אבל אמי, אולי בגלל הנסיבות, מן הסתם לא ידעתי אז, והידיעה כיום לא עוזרת, אולי רק בגלל מנהג מושרש, אבל רק במשפחתה, אנשים אחרים לא נהגו כך, ציינה את העובדה שמלאו לי שנתיים, בכך שלקחה אותי למקום שבו נקבעו את אוזניי. יום אחד, בשעה דמדומים, אז לא הייתי קוראת לזה כך, נלקחתי לביתה של מי שהיא. אישה מדומיניקה, אישה שהייתה כהה, כשם שאימי הייתה בהירה. ואף על פי כן, היו דומות כל כך, שאני בטוחה כיום, כשם שהייתי אז, שדיברו באותה שפה. ותנוחי אוזניי נוקבו בשני קוצים שחוממו באש. איני יודעת כיום, ולא יכולתי לדעת אז. עם הכאב שחוויתי, דמה במידה כלשהי, לכאב שחוותה אמי כשילדה אותי. או אפילו עם אמי, שהרשתה שיקדחו באוזניי באופן כזה, ברגע כזה, התכוונה לבטא עוינות או תוקפנות כלפיי, אך בלי שהתכוונה לכך, ובלי שידעה שאפשר להתכוון. ימים אחר כך, היו תנוחי האוזניים שלי נפוחים ומחוסים בקרום זהוב, שאולי נצץ לאורה האכזר של השמש, אבל את זה אני רק יכולה לתאר לעצמי כיום. והכאב בתנוחים שלי גדש מן הסתם את כל מה שהיה אז הווייתי. והכאב בתנוחים שלי היה מן הסתם בלתי נסבל, כי זו הייתה הפעם הראשונה שהפרדתי את עצמי מעצמי, והפכתי לשתיים. שתי ילדות קטנות אז, הייתי בת שנתיים. אחת שחובה, האחרת צופה בזו שחובה. ומבין השתיים, הצופה, אולי משום שזו הייתה פעולה של רצוני שלי, חזק אז, אבל חזק יותר כיום, פעולת ההמצאה העצמית הראשונה והאמיתית היחידה שלי, היא זו שעליה אני הכי סומכת. מבין השתיים, אני מאמינה שקולה הוא הקול האמיתי. ומובן שהצופה היא זו שאי אפשר לסמוך עליה בתור האמת המוחלטת שיש להאמין בה. כי הצופה ארגה ביני לבין האדם שחווה חוויה רקמת מגן שמאפשרת לי לראות, אבל להרגיש לא יותר ממה שאני מסוגלת להתמודד איתו בכל רגע נתון. ובכן, ביום שבו מלאו לי שנתיים, ה-25 במאי 1951, זוג עגילים, חישוקים קטנים עשויים זהב מגיאנה הבריטית, כך נקראה אז, היא לא נקראת כך כיום, הונחו בחורים שנקדחו בתנוחים שלי, שהחלימו עד אז. זוג צמידים עשויי כסף ממקום שאיננו גיאנה הבריטית. והמקום הזה גם הוא נקרא בשם אחד אז ובשם אחר כיום. הונחו כל אחד על פרק יד אחד. זוג נעליים חדשות שנקנו בבטה הונחו על רגליי. אחרי הצהריים ביום ההוא נרחצתי ופודרתי, וסמלת הפופלין הצהובה מוכנה לגמרי, תפריה חבורים כולם בנחרצות שמצויה רק בעולם הטבע, אני מבינה כיום, הונחה מעל ראשי. וייתכן בהחלט שכל הפעולה הזאת לוותה בתחושה שנעטפתי בתחריכים. אמי, שנשאה אותי בזרועותיה, כרגיל, לקחה אותי לסטודיו של צלם, אדם בשם מר ווקר, שיצלמו את תמונתי. וכשצעדה בדרכה ואני בזרועותיה, בלי להתלונן, וחום השמש עדיין מוחץ כל כך, שהיה נדמה שהוא, ולא כוח הכבידה, מצמיד אותנו לפני כדור הארץ, הנחתי את שפתיי על צד אחד של ראשה, הרקה, ויכולתי לחוש בקצב הדם הפועם בגופה. הנחתי את שפתיי על צווארה, ושמעתי אותה בולעת רוק שנאסף בפיה. הנחתי את פניי על צווארה ושאפתי עמוק לתוכי ניחוח שלא יכולתי לזהות אז. איך יכולתי? לא היה למה להשוות אותו. ואיני יכולה לזהותו כיום, כי אינו שייך לחיה או למקום או לדבר. הוא היה, ועודנו, ניחוח ייחודי לה. והוא הותיר בי סימן עמוק כל כך, שלבסוף נטמע בחושי האחרים. וגם כיום, כן, כיום, הניחוח הזה הוא גם טעם, מגע, מראה וצליל. ומר ווקר גר ברחוב צ'רץ', בבית שהיה מסתורי בעיניי, אז, לא כיום, כי הייתה בו מרפסת קדמית פתוחה, שלא כמו בבית שלי. והיו בו הרבה חדרים, שלא כמו בבית שלי, אבל למעשה היו בביתו של מר ווקר רק 4 חדרים, בבית שלי היה 1. והחלונות היו סגורים, החלונות בבית שלי תמיד היו פתוחים. הוא דיבר אל אמי, לא הבנתי מה הם אומרים, הם לא דיברו באותה שפה. ידעתי שמר ווקר הוא גבר, אבל כיצד ידעתי את זה, אינני יכולה לומר. כיום, אז, בעתיד הנראה לעין. ואולי משום שנגע הרבה בשערו, החליק, שיטח, ליטף, ואישר בכוח קבוצות, ומשום שהתפעל ואמר שהוא מתפעל מסמלת הפופלין הצהובה שלי, עם רקמת הקיבוצים הפשוטה שלה, ששיבטה לי הרשת מזויפת של עדינות, ומשום שהתפעל ואמר שהוא מתפעל מסרט המשי הקלוע בשערי, חשבתי שאולי בכלל אינו גבר. מעולם לא ראיתי גבר עושה או אומר דבר מהדברים האלה. עד אז ראיתי רק אישה עושה או אומרת את הדברים האלה. הוא, מר ווקר, עמד ליד קופסה שחורה שהיה לה וילון מאחור. זאת הייתה המצלמה שלו, אבל לא ידעתי את זה אז, אני יודעת את זה רק היום. והוא ביקש מאמי להעמיד אותי על שולחן. שולחן קטן, שולחן שהגביה אותי. כי התמונה שברקע, שלפניה הייתי אמורה להצטלם, הייתה כבירה כל כך שבלעה את גופי בין השנתיים, וגרמה לי להיראות כמו סתם פסלון, לא ילדה בכלל. וכאשר הרימה אותי אמי, וידיה אוחזות בבתי שיחי, נדחק האגודל שלה בטעות, ואולי בכוונה. איך ייתכן שמישהי שאהבה אותי תסב כל כך הרבה כאב, סתם במקרה, עמוק לתוך הכתף שלי? ואני זעקתי והרמתי מבט אל פניה אז, ועד היום, ולא מצאתי בהן שום סיבה, ולא מצאתי בהן שום זדון, אלא שעיניה היו מלאות במשהו. בהרגשה שאז חשבתי, וכיום אני בטוחה, שאין לה כל קשר אליי. וכמובן, ייתכן שדווקא ברגע ההוא הבינה שהיא תשושה. לא גופנית, פשוט תשושה מכל התהליך הזה. חגיגת יום ההולדת השני שלי, הנצחת אירוע, לידתי, שאולי לא רצתה שיקרה מלכתחילה, ואולי ניסתה שוב ושוב למנוע אותו. ואז, לבסוף, בניסיון למצוא בו איזה יופי, מצאה את עצמה עם 1.5 מטר פופלין צהוב מעוצב כסמלה, מלמדת את עצמה לרקום וקונה חישוקים זהובים במקומות ששמותיהם השתנו בלי הרף, וצמידי כסף במקומות ששמותיהם השתנו בלי הרף. ומר ווקר, שכלל לא התעניין במצבי רוחה של אמי, ולעולם לא היה מעלה בדעתו לתפוס בכלל את הבלגן האקראי של חייה, אבל לא היה בזה שום דבר חריג כל כך. חיי כולם, אני יודעת כיום, הם בלגן אקראי. הסתכל לרגע כשאימי, בניגוד גמור למבט בעיניה, אמרה לי מילים טובות ואוהבות בקול טוב ואוהב, ואז הוא ניגש למראה שהייתה תלויה על קיר, ומחץ בשתיים מאצבעותיו, גוש בגודל קמצוץ חול שהיה לו על לחיו. הגוש היה לבן ובוהק, והוא התפוצץ, והשמיע קול פלאפ זעיר, ומתוכו עלה סרט ארוך של מוגלה צהובה, סמיכה, שהסתלסלה על לחיו של מר ווקר, כחיקוי כמעט, לקישוט על עוגת יום ההולדת שחיכתה לי בבית. ועוגת יום ההולדת שלי הייתה מקושטת בשפע מיני חי וצומח שאימי לא ראתה מעולם, וטרם ראתה עד עצם היום הזה, היא בת 73. לאחר היום ההוא, לא לבשתי שוב לעולם את סמלת הפופלין הצהובה עם הרקמה שאימי זה עתה לימדה את עצמה לרקום. היא הופסנה בקפידה, נשמרה לי כדי שאלבש אותה לרגל אירוע חגיגי אחר. אבל עד שהגיע אירוע חגיגי אחר, יכולתי לומר בבהירות מלאה אז מה היה האירוע החגיגי, ואני יכולה לומר בבהירות מלאה כיום מה היה האירוע החגיגי, אבל אני לא רוצה. הסמלה כבר לא התאימה לי. גדלתי יותר מדי.